Taxi. אתם עכשיו על הקצמבר. מסכמים את השנה. 2017. הקצמבר. רדיו הקצה. מסכם את 2017.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
עם יאיר רווה.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
אהלן, סינסקו ורדיו הקצה, אני רווה, יום שלישי, תוכנית מספר 158, 26 בדצמבר, בוקסינג דיי, זה היום שבו כולם מחזירים את המתנות מחג המולד שהם התבאסו, מהדודים והדודות. את רדיו הקצה עושים עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, חורכי כהן, אורי קדישי, תומר אנונלס, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לחזי ברנדסופר, ש... או ברנדס דופר שמפיק את, את השידור. וכמו ששמעתם בז'ינגל שפתח את, את השעה, אנחנו בתוכנית מיוחדת, התוכנית האחרונה לשנת 2017, ובה אנחנו נסכם את שנת הקולנוע. למה אנחנו עושים את זה? גם כדי שתדעו מה סרטי השנה שלי ושל החברים שתכף נדבר עליהם פה, וגם כי היום יום שלישי, מחר ביום רביעי בחצות מסתיימת ההצבעה למצעד של רדיו הקצה שישודר ביום ראשון הקרוב, 31 בדצמבר. אז אם לא הצבעתם, אז תצביעו כבר. ואם אתם עוד מתלבטים, אז אתם יכולים להקשיב לתוכנית היום ולשמוע מה עם סרטי השנה שלי. כי בין השאר אתם צריכים לבחור שם את אלבומי השנה שלכם, את שירי השנה שלכם וגם את סרט השנה שלכם. נורא חשוב, מבחינתי, תצביעו על סרט השנה שלכם. אם לא שמעתם שום מוזיקה חדשה ב-2017, תיכנסו עדיין ל-kzradio.net/2017 ותצביעו למה יהיה הסרט השנה שלכם. ויש כל מיני פרסים שאתם יכולים לזכות בהם, וזה נמצא שם. וביום ראשון אני אהיה פה במהלך המצעד השנתי, ואגיד לכם מה היה סרט השנה שלכם. אבל מהו סרט השנה שלי, את זה אנחנו נדע עד סוף השעה הזאת, ולא רק את שלי. יחד איתי פה באולפן שני אורחים, אבנר שביט מוואלה. אהלן אבנר.
דבר. אבנר ויעיר, זה כמו משפח נתניהו.
נכון, זה הרעיון היה. אנחנו צריכים לעשות סיטקום ביחד, אבנר ויעיר. ולצידו נעמה רק.
שלום.
שלום.
שזה גם קצת דומה לבת השלישית שביבי מסתיר במוטף.
שהיא?
נועה או משהו.
נכון, אז אנחנו משפחת המלוכה הישראלית פה, מברכי קולנוע, אז אבנר מוואלה, נעמה ממקו, ו... אז, ואנחנו נדבר על, על, על מה שקרה בשנת 2017 בסרטים. מה שילווה אותנו ברקע, אתם לא תשמעו, אבל אני אשמע. יש לנו, יהיה לנו מוזיקה, הרקע, שנייה. המוזיקה שתלווה אותנו תהיה בחלק הראשון, אוי, הנה, מתחילה. בחלק הראשון היא מתוך Good Time של אחים ספדיה. ספדי?
אתמול הגיע מייל
מנטפליקס. אני חושב שזה ספדי. כן. ספדי, אני חושב. ספדי, כן. הם ספדיה, כלומר הם קשורים למשה, האדריכל.
מוצא סורי.
כן.
הגיע מייל מנטפליקס ישראל, שזה, זאת אומרת, המייל החודשי, וזה עדיין מוסתר שם, אבל מתברר שהסרט עולה בנטפליקס ישראל ב-11 בינואר.
יפה. אז אפשר לשלב אותו בסיכומי השנה. הוא לא בסרטי השנה שלי, אבל נורא נורא אהבתי את הפסקול שלו. אתה זוכר מי כתב את הפסקול? אני פשוט לא יודע איך מבטאים את זה. את השנה, אני יכול להגיד לך מה...
זה היה סרט השנה של פילם, זאת אומרת, עדיין, סרט השנה של פילם קומנט.
פילם קומנט, נכון. דרך אגב, סרט השנה של אינדי ווייר, My Good Family, My Happy Family, סרט גרוזיני, או גיאורגי, נמצא גם בנטפליקס. אז
אפשר ממש... טוב לדעת.
כן, כן, של ביל ג'בירי, המבקר של זה. אז נדבר בנוסף גם על נטפליקס, מן שתם. אז את הפסקול של... אני פשוט לא יודע איך מבטאים את זה. הייתי צריך לברר לפני...
תהיית.
Only hat tricks point never.
מה?
Only hat... או שזה one hat tricks point never.
שיהיה לו בכיף.
כן.
אתה תמיד מי שאני סומך עליו לגבי תעתיקים.
אבל כי אני מברר מראש, אני לא יודע מעצמי, אבל זה... אבל
יש כזה...
אבל עם מי מבררים על האיש הזה?
כן, לא, אני מניח שאנשי רדיו הקצה תכף יתקשרו ויגידו, אתה לא מכיר את טוני הוט טריקס פוינט נבר, איך אתה... אוקיי. בואו נתחיל, מה? שנת 2017 הייתה טובה בקולנוע? אבנר.
אני חושב שכן, אני חושב כמעט כל השנים טובות בקולנוע, זאת אומרת, אני אף פעם לא הבנתי את הטענות הזה של הקולנוע.
אז אני אשאל לך, כמותית, יש לך, נגיד, דברים שאתה תיקח איתך למצעד סיכום העשור, יש פה, יש הרבה סרטים שאתה חושב שהיא...
השאלה איך אתה... הבעיה שלי תמיד עם סיכומי שנה בישראל זה ש, נגיד, אתה מסתכל על 2017, אז הסיכום כולל גם סרטים מ-2016, שיצאו בישראל ב-2017, סרטים מ-2017, וסרטים מ-2017 שייצאו פה רק ב-2018.
אבל ספציפית, בשנה הקלנדרית האחרונה, מינואר ועד סוף דצמבר, הסרטים שאתה ראית, אתה הרגשת שהם ענו, היו לך מספיק סרטים שאמרת, אני מרוצה?
אני חושב שהיו לפחות 5 סרטים שיכנסו לסיכום העשור.
או, אוקיי, אז על זה אני תכף רוצה לשמוע.
בהקשר הישראלי היו כמה, כמובן, ובהקשר הבינלאומי, דנקרק אפילו, אתה יודע שאני מאוד מאוד לא אוהב אותו, זה עדיין סרט שכותב מחדש את הכללים של סרט המלחמה, ולכן אין לי ספק שתדברו עליו הרבה. תברח, כמובן, טוני ארדמן, אחד הסרטים שהכי ריגשו אותי אי פעם, וגם פטרסון.
נדבר על טוני ארדמן באריכות, בהמשך.
מלחמת הכוכבים, האחרון נראה לי יפרנס עוד הרבה.
שהכנסתי אותו לרשימת סרטי השנה שלי, הוא יהיה שם, גם.
גרל סטריפ, שלא הופץ בארץ, אבל זה גם סרט שהוא לדעתי פורץ דרך.
לא ראיתי.
כי הוא מופץ בארץ, כי...
לא, כי זה הם, כן, שחורים.
כי הם איזו, being funny while black.
כן. נעמה, זאת השנה טובה בקולנוע מבחינתך? ראית סרטים טובים?
תגדיר טובה.
האם ראית מספיק סרטים טובים בשביל להגיד לא בזבזתי את השנה באולמות הקולנוע?
אני הייתי במשבר בשבועיים האחרונים, וכמעט כל מי שדיברתי איתו בהקשר הזה אמר לי בדיוק את אותו דבר. יכול להיות שזה באמת קשור למה שאתה אמרת על מה מגיע מתי, ויכול להיות שהסרטים הכי טובים עוד לא ראיתי אותם בכלל. אני הרגשתי שבפעם הראשונה מאז שאני מתעסקת באובסס בקולנוע, שזה לא כזה הרבה זמן, אז בשבילי זה משמעותי, כי זה פעם ראשונה, הייתי, הסתכלתי על רשימת הסרטים ואמרתי, מה זה? זה מה שיש לך מביא לי, באמת, זה מה שראיתי השנה, ובאמת התחלתי כבר באיזה, לא את ספטמבר, כל סרט שראיתי אמרתי, אולי זה, אולי פה יתגלה הנס הזה, הסרט שכל שנה אני אומרת, באמת יש לי סרט שממש ברור לי, שהוא צריך להיות בטופ פרי, ועוד כמה שהם מועמדים ברורים, וגם שאני כבר בוחרת סרט שנה, אני אומרת, סבבה, ברור שזה מה שבחרתי, ואין לי כזה השנה. אין לי כאילו אף סרט שבאמת אמרתי, כן, זה לגמרי סרט שאני יכולה לעמוד מאחוריו ב-100%. יש אחד, הוא לא הופעת בארץ. תפשיט.
אוקיי. אבל לכן אני רוצה גם לסייג את הדיון שלנו פה, וקצת להתעלם על זה של כן הופץ ולא הופץ, אלא על חוויית הצפייה שלנו. הדברים שראינו, אני מניח שראינו לפחות 150 סרטים, כל אחד מאיתנו, לפחות, בשנה האחרונה.
סרטי השנה שלי עוד לא הופצו, שזה הריבוע השוודי וצורת המים של דל טורו.
כן, אוקיי.
אז 2018 כאילו אמורה להיות טובה יותר.
אוקיי.
כך נקווה.
כך זה. אז בואו נתחיל. אבנר, מה הם סרטי השנה שלך? בספירה לאחור. ותלך צעד צעד כדי שנוכל להתווכח.
נעשה 3-2-1.
כן, 3-2-1.
כן, זה טוב ככה.
אז שני הראשונים הם בעצם סרטים של 2016, שהופצו כאן באיחור, במקרה של אחד מהם ממש באיחור. אז במקום השלישי, פטרסון. של ג'ים ג'רמוש. סרט שאגב ראיתי 4 פעמים, ורק באחת מהן אהבתי אותו. אבל הפעם ההיא...
כמובן אהבת מספיק.
ממש הרגשתי שחיי, הרגשתי שעברתי חוויה משנת חיים.
אז
זאת הפעם הראשונה או הרביעית?
כן, הפעם הראשונה או הרביעית?
הפעם השנייה.
שנייה. אז תעזור לי, תסביר לי.
בתור אחד שלא...
תראה, אני... בראש, במחשבה, קודם כל אני אוהב את ג'רמוש, לא הכל ותמיד, יש משהו שאהבתי, כי זה סרט על משורר, ועל איך שמשורר, או וונאבי משורר, ואיך אומנים רואים את העולם, אז נורא אהבתי את המחשבה של הסרט, אבל לא אהבתי את הסרט, כלומר לא... כשאני אומר שאני אוהב סרט, אז אני נמאח ממנו, אני יושב ממנו מולו פעור עיניים, ונוזל לי ריר בצדי הפה, וממש אני חווה איזשהו סוג של, נעמה, שומעים את הנחירות הקטנות האלה.
זה צחוק לא אלגנטי.
כן, אז, וזה לא קרה לי, וכל הזמן אמרתי, ולא הבנתי למה, אז תעזור לי.
אבל בהקשר הזה של, כאילו, דיברת קודם על מה יהיה בסיכומי עשור, לא הרגשת שזה כן סרט שאתה רואה את פטרסון, וזה כן נגיד סרט שהיה יכול להיות קלאסיקה של שנות ה-80, וכמו שאתה אוהב להגיד, אם הסרט הזה היה מופץ בשנות ה-80, הוא היה מופץ בקולנוע פריז, ונהיה, היה בסרט הזה משהו כל כך על זמני, אני דווקא אוהב, ושני הסרטים האחרים זה באמת סרטים שמדברים על מה זה 2017, אבל היה בסרט הזה משהו כל כך על זמני, כל כך מתעלם על זמן ומקום. היה בו באמת תחושה שזה סרט שיכולת לראות לפני 30 שנה ותוכל לראות בעוד 30 שנה. וזה מה שקסם לי. אבל באמת אני חושב שאם יש סרט שאי אפשר להסביר במילים, אני זוכר כאילו את שיחת הרדיו הראשונה שלי על הסרט, ואמרתי מראש, אני הולך להיחשל בניסיון להסביר למה אהבתי את הסרט הזה. אני חושב שזה דוגמה טובה למשהו שאי אפשר להסביר במילים, שהוא פשוט חוויה שצריך לעבור, ואו שאתה עובר אותה או שלא.
לא, אין לי ספק, זאת הבעיה בלדבר על קולנוע, וזאת הבעיה של העבודה שלנו כמבקרי קולנוע, שאנחנו מספרים לאנשים מה הרגשנו, ואתה אף פעם לא יכול לשכנע מישהו, אף אחד לא ירגיש את מה שאתה הרגשת.
אני גם לא יודע אם אתם מסכים איתי, אבל לי לכתוב ביקורת גרועה, זה לוקח לי שנייה לעומת לכתוב ביקורת טובה.
ברור.
לכתוב ביקורת גרועה זה הרבה 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 יותר קל לעומת לכתוב ביקורת טובה. כי כשאתה כותב ביקורת טובה, אתה כאילו מרגיש שאתה צריך לשכנע. כותב ביקורת טובה, אתה פשוט רשימת ליקויים, כמו שמי שבא ל... כמו אומרת... בוחן, זה גם תאונת רכבת.
גם אתה מרגיש שזה לא נורא חשוב.
זה לא עבד וזה לא עבד. כשאתה כותב ביקורת טובה, אתה כאילו בא לשכנע, בטח היום, וזה נורא נורא מסובך.
אז אתה אומר על קשה, אני אומר שאני קודם כל הרבה יותר אוהב לכתוב ביקורת טובה, ופה אני אגיד לכם מה הייתה הבעיה שלי עם 2017. בשנה הזאת אני כבר לא במקו, אז אין לי דדליינים. זו השנה הראשונה בחיים שלי שאני אין לי דדליין בו, בכתיבה. ואני עובד על משהו אחר, על סדרת טלוויזיה, וכל פעם שאני הולך לסרט שנורא מחכה לו, אז אני נורא רוצה את הרצון הזה לרוץ הביתה ולכתוב עליו נורא מהר. ושוב ושוב הרגשתי שהסרטים שאני רואה הם לא מספיק בוערים בשביל לרוץ ולכתוב עליהם. בדיוק את הדבר הזה שאתה אומר, את הביקורת הטובה, את הביקורת הנלהבת, ולא את ה... היה בסדר. אם עכשיו אני לא מחויב, אין לי דדליינים ואין לי עורך שיושב לי על הראש, אז אני רוצה לכתוב באמת על היצירות מופת. והפערים שעברו בין סרטים שבהם הרגשתי שאני חייב לכתוב עליהם, היו נורא נורא גדולים
השנה. לא, גם אני מלחמת הכוכבים כן כתבת מהר.
נורא אהבתי את הסרט.
נורמן.
נורא אהבתי את הסרט. אז המקום שאם מי שרוצה לדעת מה הסרטים שהכי אהבתי השנה, אז פשוט תחפשו את הביקורת שכתבתי בזה. וזה יוצא באמת אחד בחודש, או שניים בחודש, או משהו כזה, ולא שלושה בשבוע, כמו שהייתי כותב.
אני אגב לא, אני לא מסוגל לכתוב על סרט, אם עברו יותר מיומיים, מה ש... בגלל זה אני גם מוצא את עצמי, אם רואה סרטים ארבע פעמים.
כן.
כמו עם פטרסון. לעבור למקום השני?
כן, מקום שני.
טוני ירדמן, שזה נגיד בניגוד לפטרסון.
רגע, למה אמרת שהוא זה סרט מ-2016?
זה לא... כי הוא קרן ב... זאת אומרת, אני ראיתי אותו ב-2016 בפסטיבל קאן.
אה, הוא היה בקאן ב-2016?
ב-2016,
אוקיי, שכחתי.
והוא הופץ בגרמניה, אחרי זה ראיתי אותו בגרמניה ב-2016. הוא הופץ באירופה, זכה באוסקר האירופאי ב-2016.
נכון.
יצא פה בפברואר, במרץ.
מרץ, נכון.
שהוציא אותו ככה עם האוסקר, שהוא אמור לזכות בו. אז זה באמת סרט שא', מבחינה רגשית, זה חוויה לכל החיים, וזה הזכיר לי למה אני אוהב קולנוע, והתרגשתי עד מאוד וכל זה. אני חושב שבסרט הזה פשוט באמת יש בו הכל, והוא גם מדבר על כל הנושאים של 2016-2017.
מה הם?
כל הנושאים, פערי הדורות, פמיניזם, מזרח אירופה מול מערב אירופה, קפיטליזם ועוד ועוד ועוד. יש בו גם שיר של הקיור.
נכון.
וויטני יוסטון. פשוט סרט שיש בו הכל. קל יותר... כמו עם קוקו.
וגם ראית אותו יותר מפעם אחת?
כן, ראיתי אותו פעמיים. פעם שנייה פחות.
אוקיי. אתה זוכר משהו ספציפי? זה לא סתם שהזמנתי אתכם לפה, אני צריך נורא עזרה, כי אני רוצה קצת שתגרום לי לאהוב סרטים שהייתי פושר לגביהם, וטוני ארדמן הייתי, מה זה פושר?
כן, אני זוכר.
אתה זוכר משהו בסרט סצנה, רגע, משפט, משהו שבו אתה...
אני חושב שהתחלתי לראות את הסרט ולא הבנתי בכלל מה רוצים ממני, ואז יש את הרגע הזה שרואים את האבא שבא לפגוש את הבת שלו, והיא די מנפנפת אותו, ורואים כאילו את הבעת הפנים שלו, וחשתי, והלב שלי יצא אליו, וזה הרגע שבו התאהבתי בסרט, ומכאן ועלי עוד הרבה רגעים כאלה. והוא פשוט ריגש אותי בצורה בלתי רגילה, אפילו שאני לא בת ולא האבא.
כן, אוקיי. הצלחת להבין מה הבעיה של האבא בדיוק?
אני חושב שאני לא רוצה להיכנס לזה, אני חושב שיש פה הרבה עניין של פער הדורות בגרמניה, שהוא נציג קלאסי של ילדי הפרחים, ונציגה קלאסית של הדור שלנו, דור הגלובליזציה, או איך שלא תקרא לזה. לגבי הבעיה, אני כאילו אמרתי שזה גם מה שיפה בסרט, שמצד אחד הוא סרט איכות אירופאי, מצד אחר אתה יכול לקחת את התסריט שלו ולהפוך אותו לקומדיה עם רוברט דנירו שנקראת חר האבא.
כן.
או אבא עושה בושות.
לא, זה יש לו פוטנציאל יוצר של אלכסנדר פיין, זה היה אחד הדברים שכן חיבה אותי בו.
עושים לו רימייק.
לא נראה לי שיהיה, רוצים לעשות רימייק, נראה לי שזה לא יקרה.
ואני לא חושב שיש לו בעיה, אני חושב שהוא אבא די, יש הרבה אבא כאלה. הבמאית גם שמעת אותה אומרת שכל מי שהיא פוגשת אומר לה, זה בול כמו אבא שלי, האבא הזה. וכמו אבא עושה גושות של איזה מאיר שלב.
כן, מאיר שלב, נכון.
לא, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני לא חשבתי בשום שלב שיש משהו לא הגיוני באבא הזה, כי גם לי יש אבא פדיחה, כאילו בצורה אחרת, אבל כאילו אבא מביך כזה, זהו, זה לא איזה משהו לא נובע ממחלה.
אוקיי, לא, הרגשתי שמשהו שם לגמרי לא מוברג, אולי זה פשוט הגרמניות שלו, אני לא יודע, זה לא...
אבא, אל תיעלב, אתה חמוד.
זה מאוד גרמני הסרט, מאוד מאוד גרמני, הוא גם הצליח בגרמניה, בניגוד לרוב ה... אבל זה עוד סרט שלא ממש תפס בישראל.
אבל זהו, זה נראה לי באמת מין סרט כזה, כולם חשבו שהוא יזכה באוסקר, ואני לא הבנתי למה חושבים את זה, כי אני לא התחברתי, אז חשבתי שכמוני, אף אחד לא התחבר, ונדמה שצדקתי, שבאמת באוסקר...
אני חושב שאוסקר היה בגלל העניין עם האיראני וטראמפ, ו...
אז אתה חושב שדווקא המצביעים כן התחברו אליו, אבל נתנו את העניין...
אני לא, אני חושב שבכלל לא יהיה מועמד.
אוקיי. ובמקום הראשון?
במקום הראשון, זה לא דווקא הסרט שהכי אהבתי השנה. אבל בחרתי אותו כי אני חושב שכשהסתכלו מהעתיד ויחשבו מה הסרט של 2017, כמו שנגיד אנחנו מסתכלים על 67, נכון? 67, ומדברים על הבוגר ועל נחש מבעל יסוד, אז זה הסרט שהסתכלו עליו בצורה הזאת. כסרט מאוד משמעותי לזמנו ופורץ דרך, ושמסמל את מה שקרה באותה שנה, וזה תברח.
Get Out.
כן, של ג'ורדן פיל. סרט שהוא פורץ דרך ביחס שלו לגזע בארצות הברית, לשאלות גזעיות בארצות הברית. הוא מאוד מאוד מתוחכם ומבריק ועמוק. אפשר לכתוב עליו, ויכתבו עליו.
כן.
נכון? עוד הרבה עבודות סמינר. ויש בו גם הרבה... אני נגיד לא חשבתי על הקטע של הכותנה באוזניים, כאילו על הכותנה. רק אחרי שקראתי, אז הבנתי. אז זהו, באמת, זאת אומרת, כשידברו ב-2057 על 2017, אני חושב שתברח יהיה כאילו, נגיד יצא ספר על 2017
ב-2057. אז זה יהיה על השאר.
זה יהיה על השאר, כן.
אוקיי, רואים אותו כזה כפות לכיסא.
כן, גם. סרטים שאתה בוחר לסרט השנה, זה לא יזיק שזה סרטים שיהיה בהם איזה תמונה איקונית. ופה יש לחלוטין.
אוקיי. אז נעמה, לפני ש... אני לא רוצה להגיע עדיין לשלישייה שלך, כי אני מושך זמן. אבל מה את אומרת על השלישייה של, מה את אומרת על הסרטים של אבנר?
אני נתקלתי, אני עובדת עם אתר שנקרא Letterboxd, שזה הדבר הכי נוח בחיים שלי בערך.
נכון, נכון, נהדר.
שבו אני מסמנת סרטים ומתי ראיתי אותם, ובלעדיו הייתי מתאבדת. והסתכלתי על, כדי למצוא סרטים לרשימה שלי, הסתכלתי רק על הסעיף של הסרטים שסימנתי עליהם לב.
לב.
וראיתי שם את טוני ארדמן והייתי בשוק, כי אני בכלל לא זכרתי שאהבתי את הסרט הזה. זה כאילו סרט שראיתי אותו, ויצאתי ממנו והייתי כזה, סרט סבבה, נכון? וגם הייתי עם חברה, אמרה, כן, סרט סבבה. ומה זה שכחתי ממנו? באמת, כאילו, אני ממש רוצה להיות מאנשים על שאמרו, איזה סרט בלתי נשכח. אני חושבת שהבעיה עם הסרט הזה, בשבילי לפחות, הייתה שהיה יותר מדי ממנו. ומאוד אהבתי את החלק השני של הסרט, אבל בחלק הראשון פשוט הייתי כזה, זה ימרי. אני יודעת, זה יגיע. מתישהו זה יגיע בי, וזה באמת הגיע, אבל זה... כנראה שהחוויה הכוללת נצרבה לי בזיכרון לא מספיק חיובי, כדי שאני אשכרה אזכור את זה כחוויה טובה. ואני מבינה מה אנשים אומרים, כאילו באמת הכל נכון, פשוט ברמה הרגשית זה לא עבד עליי באותה מידה.
פטרסון.
לגבי, כן, פטרסון גם בשלישייה שלי.
אוקיי.
ואני מאוד אהבתי אותו, וזה מסוג הסרטים האלה שלא נעים לי להגיד לאנשים שהם לא פילם באפס שאני אוהבת אותו, כי שבוע אחרי שצפיתי בסרט, דודה שלי באה אליי ברוע משפחתי ואמרה לי, תקשיבי, ראיתי סרט נורא, קראו לו פטרסון, לא הבנתי שום דבר מהסרט, לא הבנתי מה רוצים ממני, אני לא יודעת למה ראיתי את זה. וזה קורה לי לא מעט עם סרטים שאני מאוד אוהבת, ואנשים רוצים שאני אגיד להם מה אהבתי בסרט ומה לשכנע אותם, ואין לי איך לשכנע, כאילו. זה פשוט סרט שאני חושב שמה שיש בו זה...
הרגע, ניסית להסביר לה?
ניסיתי, אבל היא לא כל כך הבינה מה אני רוצה. אני חושבת שהטיעון העיקרי שיכולתי להשתמש בו זה, אל תראי סרטים של ג'ים ג'רמוש, לעתיד, זה הטיפ שלי אלייך, כי כנראה שזה לא מתאים לך. אני אוהבת את הסרטים שלו מאוד. גם, כמו שאמרת, לא את כולם, אבל כשהוא עובד עליי, הוא עובד עליי ברמה הרגשית באופן מאוד מאוד עמוק, ואני חושבת שמה שמאוד אהבתי בסרט הזה זה כמה שאתה יכול להבין את הדמות הזאת לעומק בלי שתצטרך להגיד כמעט שום דבר, וזה לא שהוא לא מדבר בסרט, הוא מדבר והוא מקריא את השירים, אבל פשוט כל מבט שאדם דרייבר נותן למצלמה, אני טוב, אני מבינה אותו ואני רוצה, כאילו אני אומר איזה חיים מעניינים יש לו, למרות שלא קורה שם שום דבר. כי הוא מוסיף להם את הרוח הזאת ש... הופכת אותם ליותר יפים ויותר מעניינים, ואני גם חושבת שאדם דרייבר הוא אחד השחקנים הכי טובים שפועלים היום באופן כללי, והוא די שחקן השנה שלי על גוף יצירה יותר מאשר על סרט מסוים.
אז רגע, זה פטרסון ומלחמת הכוכבים ומה עוד?
וסיילנס. כן.
שתיקה, נכון, זה גם היה.
שזה גם סרט שלא הרשים אותי בכלל, אבל מאוד מאוד אהבתי את התפקיד שאדם דרייבר עושה שם. לא הרשים אותי בכלל, מי אני שאבוא ואגיד שזה לא מרשים אותי, אבל לא עבד עליי רגשית, מה אני אעשה? ומה עוד היה לנו? תברח. אני מאוד מבינה את כל מה שכולם אומרים עליו, אני לא גם באה להוריד, אני חושבת שזה אחלה סרט, אני מאוד מאוד נהניתי ממנו. פשוט זה תמיד מוזר לי, ואני מבינה למה שכולם מדברים על גזע והחשיבות ההיסטורית, וזה הכל נכון, אבל בסופו של דבר בשבילי זה פשוט היה אחד הסרטים הכי כיפים שראיתי השנה, פשוט סרט זורם, ושבאמת נהניתי ממנו, ובשום שלב לא ישבתי, אמרתי, זה ממש רפלקשן מעניין על תרבות וגזע, פשוט היה סרט עם דמויות ממש טובות, גם הרעות וגם הטובות לכאורה, ומצולם מהמם, כולם משחקים מדהים, מאוד מצחיק, מפריד כשצריך להפריד, לא איזה סרט אימה מטורף, כי אני גם לא אוהבת, אז זה היה לי טוב. ואני סבבה, סרט אחלה.
אגב, אפשר מילה לתברח? אני חושב שזה גם סרט מאוד הזכיר לי את מעבר להרים ולגבעות.
אוקיי.
סרט השנה הישראלי של פור.
של פור מבקשי הקולנוע בישראל.
שחושף את הצביעות של הליברלים. זה הרבה יותר חוכמה, מה שמעניין במעבר להרים ולגבעות ויפה בו, ומה שמעניין ויפה בתברח, שהם לא בוחים את המטרות הקלות. במעבר להרים ולגבעות הוא לא תוקף את המתנחלים, ובתברח הוא לא תוקף את הרדנקס שמצביעים לטראמפ. הם תוקפים את הליברלים, הבורגנות הלבנה, אלה שמצביעים, כמו שהוא אומר לו, בתברח הייתי מצביע לאובמה עוד פעם, אם היה אפשר, ובמעבר להרים ברוך השם מצביעים בין מרץ ליש עתיד.
יש עתיד, אני מבין.
נערי הפוסטר של יש עתיד.
האמא במעבר להרים מצביעה למרץ בטור.
האמא אולי, אבל האבא זה מין כזה, אני לא יכול לעמוד מאחורי האנשים האלה, באמת, את שומעת המסב הגיון כתבה בפייסבוק.
לא, אבל אני חושב שבין... מחנה ציוני ויש עתיד, אני מבין, כן, זה כן. מרץ לא. הילדה היא מרץ.
כן, הילדה הרשימה שותפת אפילו.
הילדה לגמרי חדש, כן.
כן,
100%.
לא יודע. יש חדש
במעבר
להרים לגבות?
אין, יש
רשימה רן קולירין שבאמת מעבר להרים, היה יכול לעשות רימייק לתברח על פלסטיני שמגיע לבקר את לראשונה את המשפחה של החברה שלו שכולם מצביעים מרץ.
קודם כל, הייתה שם סצנה כזאת שהיא מגיעה לכפר.
כן.
הפוך, כן, ואז כאילו היא מאתגרים אותה. ואז באמת רגע של סרט אימה כזה קטן.
אגב, הילד לגמרי מצביע ליכוד.
איפה? האח הקטן. הוא לא מצביע, אני חושב.
במעבר להרים והגבות. שהוא יצביע, הוא יצביע ליכוד, אין לי ספק.
נור ליכוד.
הוא יגיד, לא, צריך הערבים וזה, אני מבין, זה הכל חשוב, אבל צריך להיות איתם חזקים. זה המהות של הדמות הזו.
אבל הביקורת בסרט היא בעיקר על ההורים ועל האחות.
כן, אולי בגלל זה הוא לא מקבל הרבה תשומת לב, כי הוא לא מספיק שמאלני, אבל אני רוצה רק להוסיף על מה שאתה אמרת, שהם באמת, כאילו נגיד מעבר להרים ולגבעות, שזה גם הכוח שלו לדעתי, אבל זה גם מה שהרחיק אותי ממנו רגשית, שהוא לא כאילו סרט שההמונים יבואו ויראו, זה סרט שכן ישבתי ואמרתי, הבנתי, הדמות שלהם בעצם משקפת את הזה והזה, וכאילו קודם הרגשתי שאני קצת בהרצאה.
אז פה אני אגיד משהו, ואפשר לפתח את זה לרגע, כי אנחנו מדברים על חיבור רגשי, חיבור לא רגשי וכל זה, ושאני אומר ככה שאני רוצה, כשאני נורא מתפעל מסרט, זה לפעמים כשאני יכול נורא להתפעל מהאינטליגנציה שלו, ואני מוצא איזשהו סוג של רגע אינטליגנטי, גם אם יש בו איזשהו סוג של אלמנט של ניקור והזרה, כמו שרן קולרין או נדב לפיד עושים הרבה, אותי זה נורא מרגש כשאני מזהה את השפה או את האירוניה או את חוש ההומור. החוש ההומור הקטן הזה, שלמרות שאני לא פורץ מצחוק, אבל הוא נורא מצחיק אותי.
ברור.
אז זה סרט כזה, אז מעבר להרים ולגבות, הוא סרט שמאוד מאוד ריגש אותי, למרות שהוא לא כאילו סרט של קטרזיסים, הוא דווקא סרט שבאמת יש בו תובנות קטנות ואיזשהו סוג של אלמנטים אינטלקטואליים קטנים שנורא התחברו אליי, שנורא הבנתי אותם, שנורא הסכמתי.
מאוד שמחה שהעלית את נדב לפיד לסיפור, כי אני חושבת שהסיבה שאני לא כזה, שפחות אהבתי מאנשים אחרים את מעבר להרים ולגבות, זה הגננת. כי מאוד הפריע לי שיש לי קו עלילה שלהם שכבר הייתי עשוי טוב יותר בסרט אחר, וזה הקו עלילה של האמא.
כן.
ומעבר לזה, כאילו, כל מה שאתה אומר נכון, היו הרבה מאוד סצנות שבאמת הייתי, וואו, זה כל כך, זה באמת מתוחכם, זה לא אומר לי את זה בפרצוף, אבל זאת היו סצנות אחרות, שממש אמרתי כזה, אנחנו מבינים, זוהי מראה מעוותת של מציאות חיינו, כליברלים שמאלנים, וזה קצת, זה לא היה אחיד מבחינתי.
טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד שמעבר להרים ולגבות, יש בו את סצנת הסיום, או שוט הסיום, הכי יפה שראיתי בשנה בקולנוע, הסצנה בקיסריה, בהופעה של זה. שוט אחד,
זה גם הברקה עלילתית, פשוט זה שככה
נפלא, נפלא. אבל גם העשייה הזאת של כאילו הקיסריה וזה, איזשהו סוג, זה שוט נורא פשוט כשחושבים על זה, אבל השילוב בין תזמון וזה, וההמונים והאנשים, זה פשוט פן על הקהל של קיסריה.
ודיברנו על תמונות שיכולות להיות עטיפה לכיכה של ספר, אז המבט הזה של מילי אשת בסוף לגמרי יכול להיות
בדיוק,
התמונה לספר
של שנת 2017 בישראל.
או בכלל, לא יודע, על משהו בקולנוע הישראלי.
נכון.
והיא אגב מושלמת ומדהימה, ובאמת שכל הסצנות שלה היו לדעתי שלוש רמות מכל שאר הדברים בסרט, פשוט הייתי איתה לגמרי.
כן.
אני רוצה לראות אותה בהכל, ולא רק בקפה ליד הבית שלי כל הזמן.
אוקיי. בתור לקוחה או מלצרית?
בתור לקוחה.
אוקיי.
כנראה היא גרה באזור.
אז תקשיבו משהו מצחיק. לא הכנו מראש, לא החלפנו פתקים מראש, ואני, הקובץ של סיכום השנה שלי פתוח מולי, עוד לא עלה לבלוג, הוא יעלה בסוף השבוע, אז יש שם רובריקה שקראתי לה, לא הבנתי את הקטע. ושלושת הסרטים שמופיעים שם, זה תברח, פטרסון וטוני ארדמן.
יפה.
כבר שכולם כאילו נורא התלהבו, ואני מרגיש, עכשיו זו הנוירוזה שלי, שכולם נורא מתלהבים, אז אני מרגיש שמשהו לא בסדר איתי, ולא שמשהו לא בסדר עם העולם. ואני אומר, למה לא אהבתי את הסרט מספיק? אז את פטרסון ראיתי פעמיים, ואני באמת, מבין השלושה זה סרט שאני הכי אוהב, כי אני מבין מה ג'רמוש מנסה להגיד, אבל אני מרגיש, אבל זה לא דיבר אליי כמו נגיד הסרט הקודם שלו, Only Lovers Left Alive, שמאוד מאוד דיבר אליי, ממש דיבר אליי, זה בדיוק היה כל האוצר המילים של ערפדים ומוזיקה ואדם וחווה וכל שם, הכל, איך שזה עשוי, איך שזה נזה, זה בדיוק סרט שכאילו שממש התחברתי אליו מאוד מאוד. ופה הרגשתי כזה שהוא ככה כותב לי מייל ואני אומר, אוקיי, כן, רעיון טוב, אבל זה לא... אבל לא נשפחתי עם זה. טוני ארדמן, סרט שאני, שההגדרה שלי אליו הוא תמהוני. עכשיו, ויש לי סימפתיה לתמהונות בקולנוע, אבל פה אם הסרט הזה היה איש או אישה, אז מהאנשים האלה שהייתי רוצה לעבור למדרכה השנייה, כי לא היה לי נעים, שהתחילו לדבר איתי פתאום, אם היינו הולכים. ותברח, זה סרט שמאוד מאוד חיבבתי עד לרגע מסוים, עד הרגע שבו הסרט נהיה הסנקן פלייס הזה, שקצת הלכתי לאיבוד איתו, ושם הרגשתי שהוא...
אתה לא מסכים שזה סרט שידברו עליו עוד שנים?
אני מסכים שאני אצטרך לראות אותו שוב בשביל להצטרף לשיחה, אבל זה סרט שחיבבתי. חיבבתי, אבל אני לא מביא... עכשיו...
אתה חושב שהוא אבן דרך בטיפול בגזע בארצות הברית, שזה בכל זאת הנושא... אחד הנושאים הכי דומיננטיים בשיח האמריקאי.
הוא כן, לא יודע. הסצנה הראשונה שלו הייתה נורא, הייתה נהדרת. הסצנה עם האיש עם הקסדה שהורג איש שחור ברחוב. כך זה מתחיל לסרט.
חוטף, לא הורג.
חוטף, אני מניח.
הוא חוזר.
חוטף.
רואים אותו.
את זה אהבתי, ופה הבנתי את המשחק שהסרט משחק עם, עם, עם ציפיות ופחדים שלנו. לא יודע, שנה שעברה, בוא נגיד כזה דבר, הסרט שהיה בשנה שעברה, זה, גם זה, למעשה זה 2017 בישראל, אור ירח, מונלייט, סרט שהרגשתי בדיוק אותו דבר. אהבתי בו די הרבה דברים, אבל לא אהבתי את הסרט.
אני
התחל
לגמרי לגבי אור ירח.
והרגשתי ש-Get Out ואור ירח, יש בהם משהו דומה מבחינת איך שאני, מה שאני מבין מה שהם רוצים לעשות, ואיך אני מתחבר או לא מתחבר לזה. לכן כשאומרים לי ש-Get Out הולך לזכות באוסקר, אז אני מבין לגמרי, כי אני, כי אני לא, לא מחובר עליו, כמו שלא התחברתי לגמרי.
אתה הולך לזכות באוסקר?
יש עליו דיבור, אני לא יודע, לא, לא, כרגע לא נראה לי, כרגע אני, אם צריך להאמר, אז או לידי ברד או Three Billboards. זה,
מה סרט השנה שלכם?
הרי, אז רגע, עכשיו בוא נעבור לנעמה.
יש לך עוד 28 דקות, אני
מצוין, לא, יאללה, אנחנו נעשה את זה. נעמה, שלך. על פטרסון כבר דיברנו, אז נשארו רק עוד שני,
כן,
שני סרטים של נעמה.
כן, אז אני מדבר על שני סרטים, למרות שזה כאילו, זה בעייתי כל העניין הזה, כי החוקיות היא מאוד מעורפלת לגבי על מה מדברים ועל מה לא. אבל אני אלך עם הרשימה שיש לי, וברשימה שיש לי, אז המקום השלישי הוא של בייבי דרייבר.
אוקיי.
שזה סרט שבשנייה שיצאתי ממנו, כולם רצו לבוא ולספר לי כמה שהוא מאכזב, ואיך הם לא נהנו ממנו, ושזה הסרט הכי גרוע של אדגרייט, והם מתים על אדגרייט, שאני לא אבין לא נכון, אבל הוא פשוט לא היה מורכב מספיק, והם לא נהנו ממנו, והעריכה הייתה בסדר, אז לפחו זה...
וקווין ספייסי?
כן, לא היה להם אכפת מזה, אז אולי גם לא היום. ולכו תחפו, כי זה סרט מהמם, אני לא מבינה מה אתם רוצים. אני ממש, ממש, ממש נהניתי ממנו. אני חושבת שזה היה הסרט הראשון, ואולי האחרון השנה, שממש הייתי נלהב, לא, גם סטאר וורס בעצם, שמרגע שהוא התחיל ועד שהוא נגמר, אני ישבתי כאילו בקצה הכיסא כזה, כן, כמו ילד בן 10, כל כך נהניתי. ובאמת, אני כל כך אוהבת את הסרט הזה, באמת, את הדמויות, את העלילה, את הכל, ואני מבינה את כל המגרעות שיש לסרט הזה, ולא אכפת לי. וזו תחושה ממש כיפית שאני מאוד אוהבת להרגיש כלפי סרטים של לא אכפת לי מה אנשים אחרים אומרים עליך, אני ואתה, אנחנו חברים הכי טובים, ואני אשמור עליך מול כולם, ועשו לך חרם, ואני אגן עליך.
אז יפה, אז קודם כל, בייבי דרייבר אצלי במקום תשיעי, אנחנו לא זה, אבל רק הרשימה מולי, אז הוא לגמרי שם, אבל אם אני אעשה מצעד, ויכול להיות שאני אעשה מצעד של סצנות השנה, אז הסצנה השנייה בסרט היא סצנת...
מה, שהוא הולך ברחוב עם המוזיקה, וכן.
היא סצנת השנה שלי חד משמעית, והסצנה הראשונה בסרט נמצאת במקום השני.
הגיוני.
אני עם בייבי כל שבוע שנה, אז בייבי בוס.
בייבי בוס הוא חצי סרט חמוד, אבל החצי השני הוא מחורפן.
כן, עוד שאומרו לי את זה, אני חושב שזה סרט מדהים. דווקא חלק מהקסם,
אוקיי, טוב.
החוץ שלו שהוא.
אני נהניתי מבייבי בוס יותר ממה שחושבתי שאני אהנה, וזה כל מה שיש לי להגיד עליו.
אז קודם כל אני מבין שכל מה שקשור בדרייבר, אז את קצת...
כן, זה שנת הנהגים, כנראה. אבל אני שמחה שלא אדם דרייבר משחק בבייבי דרייבר, וששמרו אותו למשחק מילים אחר.
נכון.
כי אני מאוד מאוד לא אהבתי את השחקן הזה, את אנזל...
הוא המגרע...
אלגוט, איך קוראים לו? לא, אני לא אוהבת אותו בכללי. כאילו, מחוץ לסרט הזה, אני לא אוהבת אותו בכלל, והוא כל כך מושלם לדמות הזאת בשבילי.
אוקיי, לא, אני חושב שהוא היה מגרעת בסרט.
הוא מאוד עבד לי בסרט.
כמה כבר ראינו אותו שאת פיתחת?
לא, זה...
הוא היה בעוד כמה סרטי יאנג אדולט כאלה, והוא תמיד גרוע, והוא תמיד קצת מוזר, הוא לא נראה כמו בן אדם, לא נעים להגיד, הוא נראה כמו בובה.
הוא חתיך ו...
הוא מאוד חתיך, אבל הוא לא נראה לי כמו בן אדם, הוא נראה כמו... הוא נראה לי כמו בובת שעבה. זה חלק מהקטע, יש בו משהו נורא מלאכותי. ובסרט הזה המוזרות נורא עובדת, כי גם הדמות הזאת היא קצת מוזרה, ולא הגיונית, וזה מאוד הסתדר לי, והוא היה נורא חמוד שם, ופתאום אהבתי אותו. ודווקא את... איך קוראים לה? לילי ג'יימס, אותה תמיד ממש אהבתי, ואחרי כאילו הפדיחות שהיא עושה בשנים האחרונות קצת ירד לי ממנה, והסרט החזיר לי, הזכיר לי למה אני מת עליה, ולמה אם טווין פיקס היה נוצר ב-2017 ולא חוזר ב-2017, היא לגמרי הייתה משחקת את שלי ג'ונסון.
אוקיי,
נכון, לגמרי.
כאילו כל הסרט רק ישבתי, אני אמרתי כזה, זאת שלי ג'ונסון, זאת אותה דמות.
ממש.
והם ממש חמודים, ואני מאוד אוהבת אותם, וגם הנבל מעולה לדעתי, ובכללי, אני אוהבת בסרט הזה הכל.
אוקיי. לא, סרט שאני מאוד 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 אוהב, אני חושב שיש לו בעיות בסוף, אבל עד שהוא מגיע לסוף עם הבעיות שלו, הלא פתורות, אני לגמרי אהבתי אותו. אוקיי, מקום שני.
מקום שני פטרסון, שכבר דיברנו עליו, ואני אוהבת בצורה אחרת, אבל דומה.
אוקיי.
וגם זה פשוט, כאילו באמת סרטים של, סבבה, תסנאו, לי לא אכפת, לפחות מישהו עושה סרטים בשבילי, זה גם משהו. ולעבור ישר לראשון, אני חושבת.
כן, מקום ראשון.
אז המקום הראשון שלי זה אוקג'יה.
אוקג'ה.
וזה כאילו המהות, כי זה לא כאן בארץ.
לא, אבל, אני, אין, החוקים שלנו פה, אני, אין פה זה.
מעולה.
נטפליקס זה לגמרי קולנוע.
אז אני ונטפליקס היינו חברים מאוד טובים השנה.
נכון.
אני עשיתי נטפליקס בתחילת 2016, ואני רק נעשית יותר ויותר מחורה. אם כזה בחודשים הראשונים אמרתי, טוב, לא יהיה לי הרבה מה לעשות פה, אני אראה קצת סרטים, אני זה, אני אסיים את כל הסדרות שיש להם, וזהו, ונגמור עם זה. ובאמת שכאילו, אני הפכתי להיות המגינה של נטפליקס בבית ספר, וכל הזמן חופרים לי על זה. אני כותבת עליו אני כותבת עבודות אקדמיות על הטוויטר של נטפליקס, כאילו אני יושבת שם כל היום פחות או יותר, ואני מאוד אוהבת את הבמאי, ואני צמחונית, אז מראש כבר אמרתי יאללה מגניב.
זה בונג ג'ונג הו?
אני לא יודעת איך מבטאים את זה, אבל כנראה שכן.
בונג ג'ונג הו,
אני לא יודעת מה הסדר, אבל אני מאוד מאוד אוהבת אותו, ואני אוהבת כל דבר שהוא עשה, ומאוד ציפיתי לסרט הזה, וקצת בייס אותי מצד אחד שלא ראיתי אותו, על מסך גדול וכן הלאה, למרות שמהתקלות ששמעתי בכאן אולי עדיף שלא הייתי שם. אבל מה שבעיקר הסרט הזה גרם לי להרגיש, מעבר זה שהוא סרט מדהים ומעולה, ואין לי ספק שהייתי בוחרת אותו גם אם הוא היה מוצג בקולנוע, אני מאוד מרגישה שכל עניין הקולנוע בנטפליקס מאוד מזכיר לי את ה... כמה שאנשים כן אוהבים קולנוע, עד כמה שאפשר כל הזמן לדבר על הקולנוע מת וזה, אולי הקולנוע מסוג מסוים מת, או צורה מסוימת של צריכה קולנועית מתה, אבל... אני פשוט חושבת על איך אנחנו מריצים הודעות ביום שישי בבוקר, תקשיבו, היום רואים אצלנו אוקג'ה במקרן, ואנשים שאני לא מכירה כותבים לי כזה, אומייגאד, אני ממש רוצה לבוא, אני מת לראות את הסרט הזה, כאילו, בצורה יותר מומלת מהמסך של המחשב שלי, וזה גורם לי לחשוב על איך אנשים עדיין, גם עם כל השינויים, משקיעים כסף וזמן ומרץ, בלנסות לצרוך את התרבות שהם אוהבים בצורה הכי טובה והכי איכותית, ועם חברים ובקבוצה, גם כשזה עולה לשירות באינטרנט ואפשר לראות את זה בפלאפון, עדיין ראינו את זה קבוצה של חברים ביחד שבכל כיסא בסלון, איכשהו הצלחנו לסדר את זה ככה שזה יראה הגיוני ואף אחד לא הסתיר לאף אחד, וכולם באמת כאילו נורא נשאבו לזה, וממש שמעת אותם כזה נאנחים שקרה משהו קשה. אז מעבר לעניין הזה, זה פשוט סרט נורא נורא יפה בעיניי, גם ויזואלית, וגם תוכנית. אני מאוד הייתי עם הילדה הזאת כל הסרט, ומאוד התרגשתי בשמה מצד אחד, מצד שני... כל כך הרבה דמויות משנה מטורפות ומדהימות, והדמויות של הטבעונים שהם כאילו מאוד נורא רוצים לעשות את הדבר הנכון, אבל הם כן מפשלים בטירוף מצד אחד, אבל הם לא מפלצות מצד שני, כמו שהרבה פעמים טבעונים מוצגים בסרטים, במציאות בסרטים הם לא כל כך מופיעים.
אגב, זה היה ממש שנה, אם כאילו סכם את 2013, זה היה שנה מאוד טבעונית בקולנוע. היה לך במלחמת הכוכבים.
מלחמת הכוכבים, כן.
ומה עוד?
אוקג'ה.
אוקג'ה.
זהו, חשבתי על זה בדרך.
פרדיננד.
אשכרה, חשבתי על זה בדרך, על שלושת אלה.
פרדיננד.
נכון, ומה עוד?
וגם בצורת המים.
לא ראיתי.
אפשר להגיד, אז...
מה, אתה מדבר על... אוקיי.
גם בלי זה שלושה סרטים גדולים, זכרים, זה... לא היה עוד דבר כזה.
אפו, צורת המים, אתה פה עם סוואטשוט של אלף, וצורת המים זה כאילו זה הסרט שאלף הכי דלק עליו, כי הוא אוכלים שם חתולים. אז...
אני ציפיתי שיהיה יותר. לא נעים להגיד, עם כמה שמדברים על טבעונות בעולם, מפתיע אותי ששלושה זה הכל.
בטח יש עוד, אבל לא...
לא, אבל אחרי האל הלבן קשה לי כאילו להגיד, בסדר, הסטאר וורס. כאילו, האל הלבן, חבר'ה, זה סרט שמתחיל עם שחיטה, והגיבור שם הוא שוחט והוא נהנה של זה.
קודם כל, יש לנו גם סרטי שחיטה. עם הכלבים.
עם הכלבים.
אז רגע.
הוא העלה לי את הסטנדרטים קצת.
אנחנו מדברים פה על שלושה סרטים שיחד ראו אותם... מאות מיליונים.
אבל כן, אנחנו צריכים ל...
יכול להיות שסטנדרטים שלי עלו בגלל הסרט הזה.
בדיוק נמרוד שפירה כתב לוואלה כתבה על זה, תזכרי גם בהשוואה לזה שבסרטי דיסני תמיד אכלו חיות. כי הוא הזכיר שדולנדק והיפה והחיה והיפיפיה והיחפן.
אני לא אומרת שזה לא טוב.
ומאה ואחד כלבים.
אני לא אומרת שזה לא טוב, זה פשוט לי כצמחוני זה לא מספיק.
אבל אם רוצים
כדי... אני גם צמחוני רק.
אז...
כן, לא, ברור לי.
אז רק להזכיר שהיה השנה גם את תיקון וגם השנה נגמרת עם על גוף ועל נפש, הם שני סרטים שמתחילים... שבתוכם יש סצנות מאוד מפורטות של שחיטת בקר.
אני נראה לי שסיפרתי לך את זה כבר, שבהקרנת העיתונאים של על גוף ונפש היה רגע מדהים בעיניי. אני בדרך כלל יושבת קדימה באולם, וזו הייתה חוויה אנתרופולוגית מרגשת לשבת מאחורה פעם אחת. אנשים מאחורה מדברים הרבה יותר, אני משגיליתי. ואחת מהם הייתה מישהי שישבה בשורה שלנו, ובסצנה מסוימת בסרט נופל ראש של פר או פרה מול המצלמה, עם החלק המדמם לכיווננו, וזה אחרי סצנה די ארוכה של שחיטה ומאוד מאוד גרפית, והיא פשוט צרכה לא בזעזוע, ואז הגיע גל של אנשים אחריה שפשוט יצאו, כולם אותה שורה, יצאו ביחד מהסרט, ובן זוג שלי שהוא גם צמחוני מגיל 10 אמר לי, אני מניה, כי מישהו אחד מהאנשים שיצא צמחוני.
ברור.
אין מצב.
צריך אגב לעשות זה, מצעד התגובות הכי טובות בהקרנות.
וואי, יש לי מלא.
מישהו סיפר שבהקרנה של פוקסטרוט, איזה אדם מבוגר, ממש לפני הסוף צעק, מתי הסיוט הזה ייגמר מתישהו? ואז מישהו צעק לו, סתום את הזין.
אני מצטערת שזה לא הייתי אני. אני אוסיף שבתיקון, ראיתי את זה בהקרנה ב-11 בלילה, אני חושבת, בסינמטק תל אביב, באולם הקטן, ומישהו פשוט התחיל להיקרע מצחוק באמצע הסרט, תוך כדי שהוא צורח. גם וגם ביחד, ומי שבא איתו יצטרף אליו, ועד שהסדן לא הוציא אותם, הם המשיכו. זה נמשך משהו כמו 7 דקות, של הם נקראים מצחוק. אתם יכולים לנחש באיזה סצנה זה היה, אם אתם רוצים?
יש שם רז.
בתיקון. איפה? באיזה קטע בתיקון אנשים עלולים לצחוק ולצרוח בו זמנית?
יש
בתנין, התשובה היא בתנין.
בתנין?
בגדך מצחוק 2, אני חושב שרואים את לזלי נילסון ו... פרסלי יוצאים צוחקים מהקונוע, ואז יש קלוזה, ורואים שהם ראו את פלטון.
אז קודם כל, אז הייתה השנה, אני חושב, מדהימה לנטפליקס, בקולנוע מבחינת נטפליקס, כי נטפליקס סדרות, סטנדאפ, אני די מכור לסטנדאפ של נטפליקס, עד כדי כך שהם רק מציעים לי כל הזמן ספיישלי של סטנדאפ ולא סרטים. אז, אבל מבחינת סרטים, ממש מתחילת השנה, הסרט שזכה בסנדנס, I don't feel at home,
I don't feel at home in this world anymore, שראיתי לפני שבוע.
שייך חמוד מאוד.
בסדר.
חמוד מאוד. ועד הסרט החדש של נועה באומבך, סיפורי מאירוביץ' ו... מדבאונד.
נכון.
סרטים שאני חושב שהיו יכולים להצליח אם הם מגיעים לקולנוע. מדבאונד הוא סרט שהצטערתי שלא ראיתי על מסך גדול. הגיע לו לראות על מסך גדול, והיו עוד כמה סרטים, ואוקג'ה בוודאי.
הם מעלים לדעתי משהו כמו סרט מקורי או 2 בחודש בזמן האחרון.
אני חושב שיותר,
לא כולל סרטים סטייט ווידאו ומסריחים שאף אחד לא יראה.
לא, אבל בגלל שהם קונים הרבה סרטים בינלאומיים, אז דיברנו על הסרט הגרוזיני, שהוא סרט השנה של הוויליג' וויס, אז הוא פשוט...
הגיאורגי.
פשוט נפל שם, צנח לשם.
כן, זה קורה.
זה. אבל סרטים האמריקאים הגדולים, זה באמת מין פעם בחודש, יש להם איזושהי סוג של...
הולכים אגב להקים נטפליקס אירופאי עכשיו.
זה נחמד.
ואחד מפרויקט דגל של מקרו.
של מי?
של אמנואל מקרו, ו...
אבל לא נטפליקס.
אגב, נטפליקס הם כאילו...
לא יקרו זה נטפליקס, אבל זה יהיה...
אוקיי.
דמוי נטפליקס.
אז לא, אז יש זה. ואני חושב שנטפליקס נורא תמך גם ביצירה הישראלית השנה. פאודה הפכה לדיבור בעולם בזכות נטפליקס.
אני חושבת שאפילו תיקון נמצא בנטפליקס, הוא היה לפחות. אני ראיתי אותו פעם בנטפליקס, נתקלתי בו במקרה.
אוקיי.
אני רוצה לציין גם שנטפליקס קיבלו השנה את האוסקר הראשון שלהם. זה פשוט היה בקטגוריה הדוקומנטרית, אז לא כל כך מדברים על זה.
The White Helmets.
כן. ובאופן כללי, יש שם סרטי דוקו מעולים.
נכון, מדהימים.
כאילו, הקטגוריה שלהם מצוינת.
נכון מאוד.
ויש שם המון המון המון, באופן כללי, נטפליקס משקיעים בהרבה יותר סרטים ממה שאנחנו יודעים. יש כאילו המון סרטים שעלו שם, שאף אחד בכלל לא שמע אליהם, ואני נתקלתי בהם איכשהו כשחיפשתי משהו קליל לראות ברכבת או משהו, וראיתי המון 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 מהם. אני חושבת שהיחיד חוץ מציפורי מאירוביץ' שציינת, והוא גם בטופ 10 שלי יותר מאוחר, ואוקג'ה. הסרט הכי חמוד שראיתי בנטפליקס, זה סרט שאף אחד לא דיבר עליו, ואני בן אדם היחיד בארץ שכתב עליו ביקורת, שנקרא The Incredible Jessica James.
עם ג'סיקה וויליאמס.
זה פשוט סרט שקצת דפק את עצמו, בגלל שהוא, כאילו הביאו אותו לנטפליקס, והוא סי המתאים לנטפליקס, זה לא סרט למסך גדול, זה סרט שהוא מושלם לפלטפורמה של נטפליקס. פשוט יש להם כבר גם The Unbreakable Kimmy Schmidt, וגם ג'סיקה ג'ונס, וזה סי המבלבל. וכל מה שעושים לי, מה, ג'סיקה ג'ונס, עשו לי הסרט, איזה קטע? לא. אז זה סרט עם ג'סיקה וויליאמס, שיח חמוד עם קריס אודד האהובי, אחת הקומיות הרומנטיות הכי חמודות שראיתי בעשור האחרון, שתדעו.
סליחה שאני מחטאת, אבל זה פשוט מול העיניים שלי, וחבל שאנחנו לא מדברים גם על מספר 4 אצלך.
כן, שהתלבטתי אם להעלות אותו או לא.
סרט הלא מוערך דיו והנשכח של השנה.
זה סרט מהמם. נשות המאה ה-20. שזה הסרט הראשון שאהבתי השנה. והוא מקסים באמת. כאילו פשוט סרט התבגרות הכי, כאילו כמו שצריך לעשות.
אוקיי. טוב, לכולנו יש יותר, אני גם אקריא עכשיו את שלושת הסרטים שלי, אבל יש לי רשימה של 20 סרטים, אבל אצלי אני חייב להגיד שפחות או יותר ממקום עשירי זה כבר סרטי בסדר. על כמות הפעמים שהתאכזבתי השנה, מסרטים שחיכיתי להם, ציפיתי להם, או רציתי לאהוב אותם, ואני חושב שזאת השנה שאומנם אהבתי לא מעט סרטים, בכל מיני פורמטים, כל מיני קונסטלציות, אבל אני חושב שהכי הרבה פעמים באתי לסרט עם ציפייה, או רצון, ויצאתי כבוי מהסרט. לכן אני פתחתי ושאלתי על הנושא של אכזבות משנת 2017, כי אני הרגשתי כל הזמן שהדברים שחיכיתי להם לא... didn't deliver, לא סיפקו את הסחורה, והסרטים, וחוץ מהסרט שהכי אהבתי, שבאמת ציפיתי לו והוא עבד, תכף נדבר על זה, כל שאר הסרטים שמאוד אהבתי, הם סרטים שבאו לי די משום מקום, או שציפיתי לא לאהוב אותם. אז זה מין שנה כזאת שלימדה אותי משהו על ציפיות, ושזה באמת כמה זה יכול להיות הרסני, וכמה שכדאי לבוא עם כמה שמעט ציפיות.
זאת הבעיה של, אני טועם כאילו הסנדק והאזרח כן היו יוצאים היום, אם אנשים לא היו קודם בפייסבוק שהם לא עמדו בציפיות.
גם על האזרח כן כתבו בשם קוד פייסבוק שהוא לא עמד בציפיות, לדעתי. לא, יש דיבור כזה שאנשים לא באמת אהבו.
כן, לא.
אבל לא יודע אם היה מגנות ציפיות.
אולי לא ציפיות, אבל אני חושבת שהעניין של ציפיות זה מאפיין מאוד משמעותי של דור שכל הזמן מודע למה שהוא הולך לקבל.
כן. ואני חושב שאנחנו יותר ויותר...
זה כן בעיה.
זאת בעיה.
זאת בעיה גדולה, זאת בעיה גדולה.
זאת בעיה, אבל אני לא חושב שזה משנה את הסרט.
אני חושב שזה אחת הסיבות שאני כן אוהב סיכומי שנה, כי הזמן שחולף, אתה כאילו, הוא מין מסנן לב. אתה רואה מה שרד, איזה סרט בא לך נורא לראות שוב, או איזה סרט שכאילו המשיך לדבר לך, ואז אני כן אוהב את סיכומי העשור, ואתה רואה את הסרטים שבאמת שרדו את הזמן, כי זה באמת השאלה בסוף הדבר. אז הנה... שלושת הסרטים שלי, ולשמחתי לא הזכרתם אותם. במקום השלישי, אני חושב שההפתעה הכי גדולה שלי השנה בקולנוע, בלייד ראנר 2049, סרט שאמרתי, אין סיכוי שהם יצליחו לעשות את זה, לעשות סרט המשך לבלייד ראנר, בוז שבכלל חשבתם על זה, אבל דני וילנב הוא כזה במאי טוב. כל הסרטים, כל סיכום שנה שלי בשנים האחרונות, היה סרט של דני וילנב ממש בטופ 3, שנה שעברה, אני חושב שהרייבל היה סרט השנה, המפגש, ולפני זה סיקריו, ולפני זה אסירים. אז גם השנה, דני וילנב ממש בצמרת, בלייד ראנר 2049. השיטה שלי היא שאני לא באמת מתייחס לזה כאל סרט המשך לבלייד ראנר, כי זה באמת יותר מדי חילול הקודש מבחינתי, אל הסרט מתוך העולם של פיליפ קיי דיק וכן הלאה. והוא נפלא, וזה אחד הסרטים שאני הכי הרבה חוזר אליהם, וראיתי אותו 3 פעמים כבר. במקום השני, סרט שמבחינה אמוציונלית טלטל אותי, אבל כשישבתי בו אמרתי, וואי, זה הסיבה שאני הולך לראות סרטים, כדי לראות משהו ואני אגיד, what the fuck is going on, כלום, מה קורה פה, ווואו, ואני לא מבין כלום, אבל מדהים, אימא של דרן אהרונובסקי. לא, אבל זה רדיו, את צריכה לעשות את התנועה הזאת.
אני ניסיתי לא לקטוע אותך, אני מאוד קשה לי גם עם בלייד ראנר, שאני חושבת שסרט שאהבתי בו מלא דברים, ולא אהבתי בו מלא דברים, אפילו בזתי להרבה דברים בו.
שתפי, אנחנו פה בשביל לשתף.
אני צריכה שעה וחצי רק כדי להסביר מה אני חושבת על הסרט הזה, כי באמת שזה אחת החוויות צפייה הכי נוראיות שהיו לי בחיים, של שילוב נסיבתי ומהסרט עצמו. אני ממש סבלתי בו. אני ישבתי על בלייד ראנר, ואני ישבתי שם והיה לי קשה, ממש. להתרכז, להבין מה הוא רוצה ממני, לא להיות עצובה מדי מצד אחד, כי באמת שבסרט הזה המון 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 רגש, וגם לנסות כאילו להישאב לסיפור, אבל לא להישאב אליו יותר מדי. ואני יצאתי ממנו ממש ממש מבואסת, כאילו חברים שלי דיברו על הסרט, אני פשוט יושבת שם ואני כזה, כאילו הכעיס אותי, ואני חושבת שאני קצת מתרככת אליו עם הזמן, כי כן יש פה דברים טובים, אבל אמא, הסרט הזה, באמת, אין לי מילים. אין לי מילים מהסרט הזה, אני מה זה מקנה באנשים שאוהבים את הסרט הזה.
אני...
כי אני מה זה אהבתי את דרן אהרונובסקי, והסרט הזה זה כל הדברים שלא אהבתי בסרטים שלו בסרט אחד.
נראה לי בטוח סרט שעוד 20 שנה אנשים יגידו שהוא לא היה מורח דיו, שהוא פנינה...
אני לא יודעת. החצי הראשון עוד אמרתי, בסדר, אני אבליג, השחקנים טובים, אז זה מצולם בסדר. חצי השני, אפילו לא ברמה אידיאולוגית, ברמה הכי רגשית וטכנית, חצי זמן הייתי כזה, מה אתה רוצה ממני? למה אתה ילד בן שש? למה זה נראה ככה? למה האפקטים כל כך מכוערים? למה השחקנים כל כך מוגזמים? ואני מבינה למה, וזה מעצבן אותי עוד יותר. כי אני יודעת שזה הכל בכוונה. זה לא שהוא עשה טעויות. הוא עושה את זה כי זה מה שהוא חושב שסרט צריך להיות, וזה יצבן אותי.
שהסרט הזה צריך להיות. איזשהו סוג של... איך אומרים בעברית? גרנד גווינול, הביטוי הצרפתי הזה של
ה... אני לא יודעת מה זה אומר.
ליצן.
איזשהו סוג של משהו שהוא... אז פה אני רק אזכיר סרט שהוא נמצא בתחתית הרשימה שלי, אבל גם אחד הסרטים שאהבתי זה את זה. הסרט על פי סטיבן קינג, שגם היה מין קצת אובר דה טופ מבחינת כל מיני דברים, אבל
אני מפחד מליצנים.
המצולם מדהים.
אני מאוד מאוד פוחד מליצנים. אז לא הלכתי.
אז זה סרט בשבילך.
ממש.
ובמקום הראשון, טוב, זה צפוי, כי אני מדבר על זה הרבה.
ניקון עם המחירת כפיים, כן, אני חושבת שאני יודעת מה זה הולך להיות, אבל תגיע לזה.
נורמן?
לא, 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 לא.
דנקרק?
דנקרק,
כן. אז לא, אז ביי.
אז מה רצית?
חשבתי שאתה הולך לדבר על סטאר וורז, נורא קיוויתי.
לא, לא, לא. לא, סטאר וורז הוא יהיה בטופ 10, אולי בטופ 5, אבל לא מקום ראשון, יש גבול. דנקרק.
מה היה מקום 4?
מקור 4 זה דווקא, רציתי להזכיר אותו. הכנסתי את זה כי הוא ממש עוד רגע יוצא, ואמרתי שצריך להכניס את זה. Ghost Story.
Ghost Story?
של דיוויד לאורי. סרט מדהים.
שראיתי אותו לפני שבועיים, זה סרט כל כך מבלבל בשבילי.
הוא כמו אמא, אבל בשקט.
איך אתה מרגיש עם סצנת הפאי? אני חייבת לשאול. עם סצנת הפאי.
הכל שם...
סצנה, אנחנו נסביר לצופים בקהל, יש סצנה מאוד ארוכה, בכיכובו של פאי, לא נוסיף דבר נוסף.
הכל שם נהדר בעיניי. סרט כאילו שנורא נורא 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 אהבתי. ממש אהבתי אותו. ממש. ופה אולי צריך להזכיר שזה די מדהים, אם חושבים על זה, שכל הסרטים הכי גדולים של השנה, כולם הוקרנו בסנדנס, בינואר. גם Call Me By Your Name, וגם Ghost Story, וגם אני לא מרגיש בבית בעולם, וגם ג'סיקה...
מרגישה, לא מרגישה.
וגם מה שהזכרת, ג'סיקה ג'יימס. המון המון סרטים היו שם. אז דנקרק הוא סרט השנה שלי, של כריסטופר נולן. גם ראיתי אותו לפחות פעמיים. זה מסוג הסרטים שבשבילם אני הולך לקולנוע. זה סרט שכאילו שהימם אותי בעשייה שלו, בתגובה. זה לא תגובה, אנחנו מדברים תגובה אמוציונלית, תגובה פיזית. הסרט הזה פשוט סידר לי אחרת את כל המולקולות בתוך הגוף.
נולן נוטה לעשות את זה.
בגודל שלו, בעוצמה, בווליום. אז הוא די...
הוא מוכן עכשיו במטוסים אגב, בטיסות אלעל.
או עם מסכנים.
אפשר לראות אותו.
איזה מסכנים.
כן, וכל זה. עכשיו, זה דרך אגב, כשיוצא לי מדי פעם לראות סרטים במטוסים, וכשסרט טוב, אז הוא עובד גם על ה...
אני חושב גם שתמיד טיסות... אין סרט שהוא לא טוב בטיסה.
לא נכון.
אני בכלל לא
נכון. לא נכון.
אני ראיתי כמה מהסרטים הגרועים ביותר שראיתי בחיים שלי.
לא, הטיסה היה טוב.
אני בטיס...
יהייתי גילמור ש...
אפי גילמור סרט בסדר.
זה אחלה סרט. אולי סרטים, אולי בגלל הנושא של חמצן וזה, אז סרטים מצחיקים מצחיקים אותנו יותר. נגיד, אני ראיתי שנה בטיסה את Trip to Spain, סרט השלישי בזה, ופשוט צחקתי כל כך...
איך להרוג את הבוס, וכל כך יצחיק...
אבל איך להרוג את הבוס באמת סרט מצחיק? אני ראיתי אותו, נגיד, בעבודה, שזה...
ראיתי אותו פעמיים, ובמטוס הוא היה הרבה יותר מצחיק.
אני ראיתי אותו בדיווידין, היה בעבודה, שזה...
אז זה אני מבין, שצחוקים על זה, ואז... ואז בטיסה חזור, רציתי לראות אותו עוד פעם, הוא כל כך מצחיק. אז...
עכשיו בטיסה הקרינו את אחד הסרטים הגרועים שראיתי השנה, שזה, לא יודע, אם ראיתם טירת הזכוכית.
לא, 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 אין טעם. לא רואים סרטים קרויים בלי לארסון, צריך לשמור את הדמות שלה הכנה ותאורה.
אז דנקרק הוא סרט השנה שלי.
מספיק לבחור את הסרט הכי טוב שלא הופץ בארץ?
כן, בטח. רק אני רציתי להזכיר אפופו דנקרק ואימא, שזה נורא מפתיע, ואותי זה משמח, הפילם עשה קאמבק. המון סרטים צולמו בפילם מ-16 מילימטר ועד 65 מילימטרים. דנקרק צולם במצלמות IMAX, אימא צולם ב-16 מילימטר.
פול תומס אנדרסון, לא?
עוד לא ראינו, אבל מהסרטים שאני ראיתי, אז, תכף נדבר עליו, פלורידה פרויקט, פרויקט פלורידה, שצולם 35 מילימטר.
שהבנתי שעולה בארץ?
באמת? לא נראה לי.
קראתי איפשהו, אני לא יודעת.
אולי יביאו אותו לסינמטקים, אבל לא נראה לי
שמישהו יביא אותו. קראתי שהוא אמור להיות בלב, אני צריכה לבדוק את זה. אולי עבדו עליי.
הלוואי, הלוואי, אבל כי זה סרט אחד, אם הוא היה מופץ, אז הוא היה בטופה שלי.
ואני כמעט הורדתי השבוע רוגלה, כי רציתי לראות את הסרט הזה.
רגלי, רגלי.
כן, לא, אבל לא הצלחתי להשיג, הצלחתי להשיג רק רוגלה.
הבנתי, הבנתי.
זאת הייתה הבעיה.
מה? לא
הבנתי, ניסיתי להוריד את הסרט, ופשוט היו אצלי חברים, אז פשוט אמרנו, יאללה, מהר, את כל מה שיש, נוריד את כל הגרסאות, ולא מצאנו אף גרסה טובה, ומצאנו רוגלה.
הבנתי.
שהשתלטה לי, אני חושב, היה כיף.
אז, וגוד טיים, ששמענו בפסקול מקודם, הוא צולם 35 מילימטר, וסיפורי מאירוביץ' ב-16 מילימטר, ווונדר וומן צולם 35 מילימטר.
את זה לא ידעתי.
וקרא לי בשמחה צולם ב-35 מילימטר. טוב, אז מהר, יש לנו חמש דקות.
אז מה עוד?
איזה סרטים שלא הופצו בארץ, הכי אהבתם? אבנר.
אני לא יודעת, הוא לא כולל נטפליקס, כן?
לא, לא כולל.
ליידי מקבט.
אוקיי.
שני סרטים שהם, אני חושב...
שראיתי בטיסה, כן.
שני סרטים שהם לוקחים ז'אנר ומשכתבים אותו מחדש באופן נשי וחתרני ומאוד לא שמרני. אז אחד זה לידי, שני סרטים מאוד מאוד שונים בלשון המעטה, אז אחד זה לידי, הדרמה התקופתית לידי מקבט. סרט מדהים ומדלוכלך וחתרני עם צוגת משחק מפעימה. זה סרט בריטי. והסרט השני הוא גרל סטריפ.
אוקיי.
סרט קומדיה אמריקאית על טהרת ה... שחקניות הקומיקאיות האפרו-אמריקאיות, כולל טיפני הדיש, שזכתה בפרס השחקנית של איגוד המבקרים של ניו יורק, וזה באמת סרט, אני לא רוצה לגלות את הסוף, אבל הוא מפתיע גם ב... כל זה אחד הסרטים הגסים שראיתי בחיים.
אוקיי.
וזה סרט שהמסר שלו הוא עד הסוף באמת באמת לא שמרני, באופן שכמעט לא ראיתי עד עכשיו בהוליווד.
אוקיי. אני אלך לראות אותו.
סרט שהוא פורץ דרך.
אני אלך לראות אותו. נעמה, סרטים שראית ושלא הופצו?
בשלוף, לא עולים לי הרבה. אני מנסה פה מהר עם הרשימות שלי. אז אני רק אציין, אני לא ראיתי אותו כאמור, הורדתי רוגלה למחשב.
אה, נכניס את זה בארגל, מה זה?
לא, זה קוקו. אבל בריגס ביבר, שראיתי בפסטיבל ירושלים, שמאוד מאוד אהבתי אותו. וכל מי שאומר שמרק המיל עושה תפקיד חייו בסטאר וורז, כדאי שיראה גם את הסרט הזה. כי התפקיד שלו שם הוא באמת שילוב מדהים בין לוק סקייווקר והג'וקר, שזה שני התפקידים הגדולים שלו, וזה מבריק.
סרט נהדר, הוא גביר אותי עכשיו.
באמת, אחד הליהוקים הכי מדהימים שראיתי בחיים, וסרט סבבה, באופן מפתיע, הוא נראה ממש כאילו הולך להיות קומדיה מטומטמת, והוא לא. ואני רוצה לדבר על סרט שראיתי בפסטיבל קולנוע יפני, שזה סרט אנימציה, שנקרא In This Corner... of the world, שזה סרט שאני יכולה להתחיל לבכות מי לדבר עליו, כי הוא באמת כל כך עצוב, וגם כל כך מצחיק, וגם כל כך יפני. כאילו, אני כבר יושבת בסרט כל הזמן, עושה, איזה יפנים הם, שזה מה שמצחיק אותם, שהם רוצים לדבר על איך היא הכינה את האורז לא טוב, באמצע מלחמת העולם השנייה, כשעוד שנייה כולם מתים.
אז הקדשתי כמה דקות לסרט הזה פה באחת התוכניות לפני, זה היה בפסטיבל היפני ופסטיבל אנימציה וכל זה וכל זה. שזה סרט מקסים ממש, והוא כמעט דוקומנטרי.
סרט פסיכופתי, כאילו בכמה שהוא...
באופן שהוא מציג את החיים בהירושימה לפני הפצצה, וגם אתגר של הזדהות, כי היפנים אמורים להיות האויבים של אם אנחנו אמריקאים. וזה סרט שנורא נורא מעורר אמפתיה.
אם כבר דיברנו על קט קולרס בסרטים, אני רוצה לציין את הגברת שישבה מאחוריי בסרט הזה בסינימטק, שממש בסצנה שבה, זה לא ספוילר חבר'ה, בסצנה שבה מוטלת הפצצה על הירושימה, אז רואים מין הבזק אור כזה, ואז כולם שואלים מה קרה. ואז פתאום הגברת נפל לה הסימון, והיא עושה... הם בהירושימה.
אוקיי.
אוקיי, יש פצצת אטום. יופי גברת, מדליה תישלח לביתך בהקדם. תודה רבה.
היא קלטה איפה נמצאת. אז אני רק רוצה להוסיף בדקה האחרונה, סרט שלא הופץ בארץ, והוא כאן בפסטיבל חיפה, פרויקט פלורידה, סרט של שון בייקר. נפלא. פשוט נפלא. גם מתחבר לזה העובדה שהייתי שם בפלורידה, בקיסימי, בפלורידה לפני שנתיים שלוש. אז גם זיהיתי את המקומות, אבל גם בלי קשר לזה, הסרט שכלו שעוסק בדיסנילנד בלי להסתכל על דיסנילנד ועל ילדות בפרברי דיסנילנד, פשוט נפלא. ואני לא מת על קולנוע ריאליסטי, אבל הוא בדיוק הסרט שמשלב בין...
נאו-ריאליסטי.
זה כאילו כן, אבל הוא כל כך מלא פלא וקסם, והוא כל כך נאמן לנקודת המבט של הילדות בסרט, ולא לנקודת המבט של ההורים. כי אם זה היה נקודת המבט של האימהות או של ההורים, שהכל נורא קשה, אז לא יודע אם הייתי יכול לסבול את זה, אבל בגלל שזה הכל מקורקע לנקודת המבט של הילדות.
לא בחרנו את אנשי השנה.
אז לא הגענו לאנשי השנה, אבל...
אפשר, אבל רק לציין את ווילם דפו, אם אנחנו כבר בפרויקט פלורידה, עניין של האיש שהצליח לצאת בכבוד מהשנה הזו, למרות שהקריירה שלו באמת עשתה כל מה שאפשר כדי שלא נרצה לכבד אותו יותר. אחרי... דפנות, הסרט הנורא והמחריד של נטפליקס, איבוד האנימה הגרוע טוב, אפילו לא בעולם.
אוקיי, כן. אבל לא הכרתי את האנימה.
האנימה אפילו לא כזאת טובה, והסרט הזה כל כך מחפיר. וגם מה קרה ליום שני, סרט סביר, שפשוט ווילם דפו כל כך טוב בו, שרק חשבתי כל הזמן, אני רוצה שיהיה בכל הסרטים, ורצח באוריינט אקספרס.
אוקיי.
סרט שדעתי הבינוני מינוס, אבל ווילם דפו מדהים בו, ואני אוהבת בו פשוט.
הוא שיחק באשמת הכוכבים עם השחקן מבייבי דרייבר.
נכון.
אתה אוהב לחבר דברים, אז...
חמישה שלבים של
ווילם
דפו.
יאללה, עד כאן. סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית אחרונה לשנת 2017. אלה היו הסרטים שלנו. גיא, אתה מוכן לסיכום האחרון שלך? לשנת 2017? לא יהיו לך יותר סיכומים ל-2017.
רק את המצעד השנתי.
It better be good. אז אני שם ג'ינגל ואתה יוצא לזה שלך. איפה הג'ינגל שלי? הנה הג'ינגל שלי. אז טוב, שנת 2018 מוצלחת, נשתמע בעצם בשנה הבאה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.
זה מתקרב. זה מגיע.